שלום, אנחנו ספר יהושע פרק י' כזה שידעו בהקלטה איפה אנחנו, סתם. אז האמת היא שפרק י' רק אני אעיר קודם כל מה הערה טכנית כזאת, אנחנו כאילו רצים על סדר הפרקים, למרות שאני אומר מאוד ידוע ומוכר שהפרקים זה לא חלוקה יהודית ולא תמיד, כאילו, לא תמיד אנחנו נצמדים אליה. פה אפשר לראות שפרק י' מתחיל כאילו באמצע פרשייה, אתם רואים? הפרשייה מתחילה בעצם בפסוק כ"ט בפרק י"ג, אז אני אתחיל לקרוא משם. ויתן משה, עד שאני קורא את זה, אולי תנסו לחשוב על סתם משהו פשוט ראשוני, למה, אולי למה, למה הפרשיות לא מחולקות. זאת אומרת, בשונה מהפרקים, למה הפרשיות לא חולקו ככה. תחשבו על זה שאני קורא. ויתן משה לחצי שבט מנשה, ויהי לחצי מטה בני מנשה למשפחותיו, והיא גבולה ממחנה עם כל הבשן, כל ממלכות, רוג מלך הבשן, כל חוות יאיר, אשר בבשן 60 עיר. וחצי הגלעד והשטרות ועדרי ירי ממלכות עוג בבשן, לבני מחיר בן מנשה, לחצי בני מחיר למשפחותם. אלא שניחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה. ולשבט הלוי לא נתן משה נחלה, אדוני לא יישא לו נחלתם כאשר דיבר להם. כאן נגמר פרק י"ג. עם שני נושאים בעצם שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, אחד יותר ממש בקטנה על עבר הירדן טיפה, זאת אומרת, הזכרנו את זה קצת בטופוגרפיה של זה, והסיפור של שבט הלוי שהערכנו עליו יותר, בסוף עשינו איזשהו ספרינט כזה על הסיפור של הרמב״ם, אני לא יודע כמה צריכתם להחזיק איתי ראש, בטח שזה היה מהר ובלי מקורות, אבל בסדר, תדעו שפעם דיברנו על זה, זה גם משהו, ובתחילת השיעור רק אני מזכיר, דיברנו על מה, זוכרים אולי? שהשיעור קודם. זה השבוע שעבר. מה דיברנו זה? עם מה התחלנו? זוכרים אולי? הסיפור של שימור השם, זיהוי ושימור השם. בסדר? זה אלה דברים שדיברנו עם פעם הקודם. טוב, אני ממשיך. ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען אשר נחלו אותם אל עזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ישראל. בגורל נחלתם. כאשר ציווה אדוני ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה. למה? כי נתן משה נחלת שתי המטות וחצי המטה מעבר לירדן. וללווים לא נתן נחלה בתוכם. כי היו בני יוסף שני מטות, מנשה ואפרים. ולא נתנו חלק ללווים בארץ, כי הם מוערים לשבת מגרשם למקניהם ולקניינם. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל, ויחלקו את הארץ. ויקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפוני הכניזי. אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. ואחי אשר עלו עמי המיסו את לב העם ואנוכי מילאתי אחרי אדוני אלוהי. וישבע משה ביום ההוא לאמור אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם כי מילאת אחרי אדוני אלוהי. ואתה הנה אחיה אדוני אותי כאשר דיבר. זה 45 שנה מאז דיבר אדוני את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר. ועתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה. ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה לצאת ולבוא. ועתה נא לי את ההר הזה אשר דיבר אדוני ביום ההוא. כי אתה שמעת ביום ההוא כי ענקים שם. וערים גדולות בצורות אולי אדוני אותי והורשתים. כאשר דיבר אדוני, ויברכהו יהושע ויתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה, על כן הייתה חברון לחלב בן יפונה הכניזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל, ושם חברון לפנים קירת ארבע, האדם הגדול בענקים, הוא והארץ שקטה ממלחמה. טוב, אז אני מזכיר רגע את השאלה ששאלתי כשפתחנו. הפרק הזה כאילו כמובן מחולק פה לשני חלקים, החלק הראשון הוא עוד בעצם סיום של הפרק הקודם, גם קצת הזכרנו דבר, כשדיברנו נגיד על הלוויים, אז הזכרנו את הפסוק פה שמדבר על, על צורת הנחלה שלהם. כי נתן משה נחלת שני המטות וכולי, הלוויים לא נתן נחלה בתוכם. מה הם לוויים מקבלים? כי הם ערים לשבת, מגרש שלהם מקנה ולקניינם. זאת אומרת, דיברנו על זה שהם מקבלים רק מקום שהם יכולים לשבת בו, אבל זה לא ממש שייך להם. זאת אומרת, כאילו, יש להם את הזכות לגור, אבל זה לא שייך להם. בסדר. למה חשוב לא לחלק את הפסקה הזאת לשתיים אולי? אני שואל, תגידו אם יש לכם רעיון. עוד פעם, פרק, אמרתי ש... פרק י' מתחיל, נכון? באמצע פרשייה. אני שואל, בוא נשאל ככה, מה ההיגיון בלחלק את הפרק שם, לפתוח שם פרק חדש?
חצי שבט.
עברנו מעבר ירדן המזרחי לעבר ירדן מערבי, נכון? סתם פשוט. פרק י"ג דיברנו על עבר ירדן המזרחי, מה משה רבנו, מה הוא מחלק, שניים וחצי השבטים. פסוק, פרק י"ד פסוק א', ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, שנחל אותם אלעזר הכהן וישוע בן נון. אז יש היגיון לחלק את הסיפור הזה לשני פרקים שונים. אלא שאם ככה צריך לשאול את עצמנו, למה? למה המסורה לא חילקה את זה לשתי פרשיות? בסדר? אז סתם, זה משהו נראה לי יחסית פשוט. מה אתם אומרים? נראה לי בסיס גם דברים שאמרנו כבר, נראה לי אפשר לנו את זה יחסית בקלות. למה לא, למה לא, למה לא מנתקים בין שני החלקים האלו? לא, אולי, דברים שבעצם, כאילו, כל הנושא שדיברנו עליו גם בפרק קודם וגם לפניו, שכאילו הספר, ספר יהושע מאוד רוצה לכרוך ביחד את מה שעשה משה עם מה שעשה יהושע. זאת אומרת, מצד אחד זה שני דברים נפרדים, בסדר? ולכן מי שחילק פה לפרקים בחר לחלק שני פרקים שונים, אבל הבעל המסורה רוצה להגיד, בעקבות כאילו הבנה פה של הספר של יהושע, שאנחנו מדברים בעצם על תהליך אחד, מתמשך קשור, ולכן אנחנו נשים אותם אולי ביחד. מי שחילק את המסורה, בסדר? לא, עוד פעם, הפרקים הם נוצרים, והפרשיות לא. אז בסדר. מה זה? לא, מה שמעתי, הפרק מחלק, והפרשייה לא מחלקת. שוב, האמת שטוב, אתם תלויים איזה תנחים אתם, יש תנחים שרואים את זה יותר טוב, תנחים שרואים את זה פחות טוב. בסדר. אני רוצה אולי לנסות להתעכב קצת בעיקר על החלק הראשון. החלק השני פה הוא חלק כאילו יותר סיפורי ומעניין, זה סיפור של כלב, אני צריך להיכנס אליו. אני לא חושב שנספיק לגעת בו היום. איך מתחלקת ארץ ישראל? אנחנו בעצם עכשיו עומדים בפתח החלוקה של עבר הירדן המערבי, מה שנקרא פה ארץ כנען. ארץ כנען כי היא באמת ארצם של הכנעני, כאילו הכנענים יושבים על גבולות, נקרא לזה על גבולות המרחב הזה, ולכן הארץ עוד נקראת על שמם. אז איך מתחלקת הארץ? אז הפסוקים כאן אומרים, נכון? פסוק ב' אומר, מה? בגורל נחלתם, כאשר ציווה השם ביד משה. יש איזושהי חלוקה של ארץ ישראל שקורית באמצעות הגרלה. בסדר? כמו היום, יש לנו מה? מחיר למשתכן. בסדר, כל אחד איפה הוא יוצא לו. בוא נפתח אולי את המקור של הדברים. אז בספר, במדבר פרק כ"ו, פרשת פנחס. אז אנחנו מתחילים, יש את כל המניין, מניין ארוך כזה של 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 השבטים וכולי. כל בין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פוקדים אותם, ואז פסוק נון ב', אחרי שפוקדים בעצם את כל מי שעתיד להיכנס לארץ, וידבר, אני פרק כ"ו, במדבר פרק כ"ו, פסוק נ"ב, וידבר אדוני אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ, תחלק, זה הארץ בנחלה, במספר שמות. לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמיד נחלתו. איש לפי פקודה ויוטה נחלתו. זאת אומרת, איך מתחלקת הנחלה? מה זה? לפי כמות. אוקיי, נכון, כל אחד מקבל, כל שבט מקבל לפי הגודל שלו. פסוק נ"ה, אני קראתי פסוק נ"ד, אני עובר לפסוק נ"ה, אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. מה בעצם אומר הפסוק הזה? לפי גורל. רגע, אז הסתירה מתבקשת כמובן עם מה? איך מחלקים את הארץ? האם הארץ מתחלקת לפי מספר האנשים, או שהיא מתחלקת לפי גורל, הגרלה. אז באמת, כמעט כל הפרשנים פה כאילו נוגעים בשאלה הזאת. אני רוצה לגעת בה דרך האברבנל. האברבנל, דיברנו עליו קצת, אני חושב, על הדרך הפרשנית שלו. איך האברבנל בנוי? הוא בדרך כלל לא מופיע בספרי הפירושים, הוא לא מודפס עם הפירושים האחרים, נראה לי בעיקר בגלל שהוא מאוד מאוד ארוך. איך הוא בנוי האברבנל? אז הוא לוקח פרשייה, ואז מה הוא עושה בשלב ראשון? שואל שאלות, עושה רשימת שאלות בדרך כלל מאוד מאוד מקיפה ובאמת מקיפה וטובה. ואז שלב שני, הוא מתחיל לפרוט את התשובות. באופן כללי סתם, מציע לכם, ממליץ ממש ללמוד אותו. כאילו גם אם לא יודע, אפילו סתם לקחת פרשייה אחת שמעניין אתכם משהו להסתכל, מעניין מאוד לראות איך הוא עובד. גם כשלומדים לבד, אז אני תמיד אומר, כל דבר שאנחנו לומדים, אז ההמלצה היא שלב ראשון לקרוא, ומה לעשות?
לכתוב שאלות.
לכתוב שאלות, בסדר? לכתוב שאלות, ואז לחשוב עליהן, ואחרי שכתבתם וחשבתם, ואולי גם חשבתם על כיוונים של תשובות, אז להתחיל לראות פרשנים. הרבה פעמים כתבתם שאלות טובות, תראו את האברבנל, יהיה לכם מאוד מאוד מעניין. א', לפעמים תראו שקלעתם לשאלות שלו, וב', תראו לפעמים שהוא שואל שאלות שפספסתם אותם. אז הוא פרשן מאוד מאוד, מאוד, מאוד מומלץ, לא יודע איך לקרוא לזה. אז אני אביא את זה מלשונו, והוא גם עושה סקירה פה בעצם של השיטות המרכזיות בפרשנים, איך התחלקה ארץ ישראל. אז הוא אומר אברבנאל ככה. שאלה הראשונה, באיזה אופן התחלקה הארץ לישראל? שתי אפשרויות, מה עם שתי אפשרויות תגידו? או ש... זהו, אז האמת שהוא מתחלק, הוא אומר אולי עוד יותר בסיסי. האם נאמר שנחלקה לחלקים שווים, או מה האופציה השנייה? לא שווים, אלא לפי... לפי כמות. זאת אומרת, אלה שני... באופן עקרוני, יש לנו 12, יש לנו... לא, נגיד יש לנו 12 שבטים, זה לא 12. אנחנו, בסדר, הורדנו את עבר הירדן, לא משנה, אבל נגיד... נגיד שאנחנו לוקחים אפילו את כל המרחב של עבר הירדן המזרחי המערבי, צריך לחלק אותו ל-12. איך אתה מחלק? אפשרות אחת, אני מחלק באופן שווה, וכל אחד מקבל את ההנחה. עכשיו, אפשרות שנייה, אני אומר כמה, מה הגודל שלכם, לפי הגודל תקבל את המרחב. טוב. אז הוא אומר אברבנאל ככה, אם נאמר שנחלקה לחלקים שווים, אז השבט רב האוכלוסין היה נוטל חלקו כשבט מעט האוכלוסין. יהיה זה עוול בחוק היושר האלוקי. זאת אומרת שמה? לא הגיוני להגיד שמחלקים את הארץ בחלקים שווים, למה? כי זה לא הגיוני, זה לא מוסרי, זה לא שוויוני. כן, מה זה לא שוויוני? שוויוני זה... זאת אומרת, זו שאלה איך מגדירים שוויוני, אבל... אומר הבא, זה לא הגיוני, כי אנחנו, בסוף יש לי שבט עם הרבה אנשים, הוא צריך מרחב יותר גדול. ויהיה סותר, יותר מזה, יהיה סותר למה שנאמר בפרשת פנחס, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד. איש לפי פקודיו ייתן נחלתו. זאת אומרת, ראינו את זה גם בפרשת מסעי, נאמר, והתנחלתם את הארץ בגורל, לרב תרבה ולמעט תמיד. בסדר? זאת אומרת, אז, לכן לא יכול להיות שהחלוקה היא חלוקה שוויונית. וקשה עוד, עכשיו הוא מקשה דברים מספר יהושע. קשה עוד צבחת בני יוסף. בפרק הבא שלה, כאילו אנחנו נפגוש, נתחיל לפגוש את נחלת אחרי יהודה, לא פרק הבא, בסיפור המשמעותי הבא יהיה הסיפור של שבט יוסף, שמקבל גם הוא נחלה. ואז הם באים, זוכרים את הסיפור של יוסף, הם באים ואומרים, אנחנו הרבה אנשים, וארץ שלנו קטנה מדי, ואז יהושע אומר להם, תעלו להר, כל הסיפור הזה. אז קשה עוד צבחת בני יוסף, מדוע נתת לי גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב? זאת אומרת, בני יוסף אומר לי, יהושע, הבאת לנו מעט מדי, אנחנו הרבה אנשים. אומר אברבנאל, רגע, אם... כי איך יבקשו הפך הדין מה שציווה אל יתברך? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אמר מחלקים באופן שוויוני, אז לא הגיוני שהם יבואו ויגידו, אין לנו מקום, מה אתה חושב שיהושע יעשה? ולמה לא ישיבה מיהושע? כה אמר השם, אין עליי לתת לשבטים כי הם החלקים שווים. מה לי אם יהיה רב או מעט? לכן אומר אברבנאל קודם כל שהאפשרות הזאת שמקבלים שווה היא לא כל כך רלוונית. מה האפשרות השנייה? אם אמרנו שהייתה חלוקת הארץ לגולגלותה ממספר שמות, אז בוא נגיד אולי מחולק לפי כמות, בסדר? אולי בוא נשאל אתכם, בוא נראה אם תצליחו לחשוב לבד. יש משהו בפרשה הקודמת, לא פרשת שמות, סיימנו פרק ספר בראשית. ויש שם ברכה שיעקב מברך את יוסף. את יוסף. מה הברכה ליוסף? מה זה אומר אבל מעבר לזה? מה עוד הוא מברך אותו בהקשר של הנחלה? אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. למה הברכה הזאת מקשה על ההבנה שארץ ישראל התחלקה לפי כמות האנשים? יפה, ומה השאלה? נקרא את זה בלשון של אברבנאל. יקשה אם כן, מה שברך יעקב ליוסף שנתן לו הבכורה, ואומרו אפרים ומנשה כראובן ושמעון. בסדר, זאת אומרת, זה כבר, אגב זה גם פרשנות של אברבנאל שאומר, למה יוסף מקבל גם מנשה וגם אפרים? למה? כי? שנתן לו הבכורה. כי הבכור נוטל פי שניים, זאת אומרת כבר יש לו הסבר. ותהי לפי זה, ברכה לבטלה, מתנה בלי עילוי, למה? כי אם יהיו לגולגולות הרבה, מבואר שייתן לו חלק רב, ואין יתרון ביותם שני שבטים או שבט אחד. בסדר? מבינים מה הוא אומר? שוב, אומר ככה, אומר אברבנאל, אם אנחנו מחלקים לפי מספרים, בסדר? אז זה לא משנה. אני נגיד עכשיו, אתה אומר, יש משפחה עם 10 ילדים, משפחה עם 5 ילדים, אז מקבלים 10, מקבלים 5. בסדר? עכשיו אחד, אתה שומע, המשפחה של 10 ילדים, אני אחלק אותם ל-2. הגודל יישאר אותו גודל, נכון? אני אקבל, נגיד אתה מקבל מטר רבוע פר בן אדם, כאילו, ברעיון. בסדר? X מטר רבוע לבן אדם. אז מה זה משנה איך תחלק את זה? אם אנחנו בסוף שבט אחד או שני שבטים, זה לא משנה, אנחנו מקבלים עדיין את אותו... לא, עוד פעם, יעקב אבינו מברך את יוסף שאפרים ומנשה יקבלו שתי נחלות שונות. אנחנו גם יודעים, בנחלות אפרים ומנשה מקבלים נחלות שונות. כשני שבטים נפרדים, נכון? עכשיו שואל אברבנאל, אם אתה מחלק את הארץ לפי מספר האנשים, מה זה משנה אם תקרא לזה יוסף או תקרא לזה מנשה ואפרים? זה אותו גודל בסוף, נכון? זה לא משנה, אבל יוסף הוא יקבל אותו דבר?
לא, אין יוסף,
מה זה משנה? איך אתה קורא לזה? לא, שוב, אומר, כל שבט מקבל טריטוריה, נכון, שהיא פר הגודל שלו. אז אם יוסף אמור לקבל, נגיד, 50x, בסדר? אפרים זה 25 ומשה אפרים. זאת אומרת, בסוף נשאר לי איזה 50. כן, בסדר? והקשה עוד אמרו, בפרשת מסעי, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל, וכו', והקשה עוד צבחת בני יוסף, מדוע נתת לי גורל אחד, החבר לך, אני אמרב, כיוון שלגלגלותם נתחלקה, אבל אם כן חלק רב, כפי ריבוי אנשיו. זאת אומרת, גם, הסיפור של יוסף הוא קשה גם לצד שני. זאת אומרת, אמרנו בהתחלה, איך אתם דורשים יותר? חילקנו שווה בשווה. כנראה שלא חילקנו שווה, אז מה, אם לא חילקנו שווה בשווה, זה חילקנו? לפי אנשים, אז איך תן לכם פתאום מקום? והקשה עוד, איך חילק יהושע הארץ בגורל לשבעת השבטים, בחילוף מה שציווה עליו. זאת אומרת, אם אתה אומר שאתם מחלקים את זה לפי מספר השמות, אנחנו נראה בהמשך שאחרי החלוקה, אנחנו נפגוש לכם חלוקה של הארץ ליהודה ואז ליוסף, ואחרי זה אנחנו תגיע, יהושע יגיד לשבטים האחרים, וקהלו כל בני ישראל לשילו, בפרק י"ח, ואז ויוותרו בני ישראל שלא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ואז יהושע שולח אותם לבדוק את הארץ, לכתוב גבולות, לסמן, לסרטט, לבוא, ומה לעשות? לעשות הגרלה. זאת אומרת, אם חילקנו לפי זה, אז מה אתה עושה, איפה אתה חוזר להגרלה? בעצם הסיפור הוא מאוד ברור. בצורה יותר יסודית ובסיסית, השאלה של אברבנאל היא בעצם הסתירה של הפסוקים. נכון? כאילו, שאלה אם אתה מחלק באיזושהי צורה שוויונית, נגיד אולי בכי הגרלה שיש בה משהו, או שאתה אומר, שאתה מחלק לפי מספר האנשים. כן. אז בוא נראה, בוא נכנס אולי לקצת לפרשנים, נראה איך כל אחד הציע איזושהי אפשרות. נגיד כך, גם אם אתה מתייחס לאיכות של הארץ, בסדר? עדיין צריך להבין מה היחס שבין הגודל להגרלה. זאת אומרת, כאילו, איך זה עובד? איך נעשה את זה? אז בוא נקרא את זה, נקרא קצת את זה. זה אומר ככה. זה מביא רשימת פרשנים, נתחיל לפי. אז אומר רשי, איך רשי מסביר את הסתירה הזאת? אומר רשי ככה. לרב תרבה נחלתו, לשבט שהוא מרובה באוכלוסין, נתנו לו חלק רב. ואף על פי שלא היו חלקים שווים. איך זה קרה? שהרי לפי ריבוי השבט חילקו החלקים. לא עשו זאת אלא על פי הגורל, והגורל על פי רוח הקודש. אז רשי קצת מעריך שם גם איך זה קרה בדיוק הגורל, שהגורל בעצמו היה צורך, כאילו, עשו איזשהו גורל, כאילו, עם כמה, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו, כמה הגנות שהעסק הזה לא יהיה פרוץ. מה הכוונה? אולי נסבור, שנייה נסבור איך זה קרה. ואני אגיד קודם מה אומר רשי. רשי אומר דבר כזה, ארץ ישראל התחלקה ל-12 חלקים, לא שווים. בסדר? גודל החלקים היה מתאים למה? לגודל השבטים. עד כאן בסדר? זהו, אז עכשיו אני אומר, אומר רשי, מה קרה בשלב הבא? עשו הגרלה. ובהגרלה יצא ששבט גדול קיבל נחלה גדולה. עכשיו, הוא מתאר שם גם את ההגרלה, איך קורה את ההגרלה, אז היו שני סלים, כנגיד אחד שמות השבטים, השני את הנחלות, וכל מה היה עולה, ובמקביל גם ההורים ותאומים היו, כאילו הכהן היה אומר מראש מה הולך לצאת גם, והגורל בעצמו היה צועק, מה, כאילו חזל מתארים את זה, תיאור מאוד מאוד, מאוד ציורי, איך ה... לא, יעקב באופן עקרוני נותן כיוונים, זה נכון, ולמרות זאת, גם משה עושה את זה, ועדיין, בסוף החלוקה היא בהגרלה והגרלה מתאימה. זאת אומרת, זה כאילו כולנו, בסוף אנחנו עושים גם איזושהי הגרלה, והגרלה הזאת קצת מתאימה, כדי שאף אחד לא יוכל להגיד, כאילו אני, מישהו דפק אותי, בסדר? כן, משהו כזה. אז ככה אומר רשי, כאילו בצורה מאוד מאוד פשוטה, בעצם, יש פה גם הגרלה וגם חלוקה, הסיפור האמיתי זה החלוקה. ההגרלה נועדה למנוע מאנשים להגיד, למה, מה זה, למה ככה נוגע.
זה אומר אבל שמי שצייר את הגבולות להגרלה כבר בחר איך לך.
נכון, נכון. וזה אולי קשור לברכות של משה ושל יעקב. יש כבר, אנחנו כבר יודעים, כל אחד יודע כאילו בגדול מה הכיוון שלו. כאילו. אז נגיע, נדבר על זה. בסדר, לא, איך, אתה אומר, כשחילקו, כשציירו את זה, כן. לא, אני אגיד את זה קצת מכיוון אחר, אני אגיד משהו שאני עושה לפעמים עם הילדים. נגיד, יש איזה משהו שהם רוצים, יש ממתק אחד, רוצים לאכול אותו שניהם. בסדר? אז זו שיטה מאוד טובה, שאומרת, איך זה, בדרך כלל מה הם עושים, אז אחד מחלק, ואז הוא לוקח את החצי, נכון? אז אני אומר, אז אחד מחלק ושאני בוחר. בסדר? זו שיטה טובה, כאילו, אופן, זו שיטה טובה, אתה אומר, אחד מחלק ושאני בוחר, ואז זה שמחלק, מבין שהוא הולך לקבל את החצי הפחות טוב. אז הוא עושה את המקסימום כדי שיהיה שווה בשווה. בסדר? זו שיטה, אז אני אומר, יכול להיות שיש גם, גם איזשהו צעד גם פה, שאנחנו מבין כאילו זה. בסוף אני אגיד עוד משהו גם על, טוב, נדבר עוד דברים על החלוקה. אז הרמב"ן אומר, הרמב"ן הולך בכיוון אחר, הרמב"ן פרשת ויחי ופרשת פנחס, כתב שהיו שני חילוקים. מה זאת אומרת? חילוק הראשון היה ל-12 שבטים, שעשו מארץ 12 חלקים שווים, ונטע לשבט רב האוכלוסין, חלק שווה לשבט מעט האוכלוסין. אומר הרמב"ן, באמת, הכל היה אותו דבר. החלוקה הייתה חלוקה שווה, שוויונית. בסדר? אז איך נכנס פה ההגרלה? בסדר? אז א' הוא סתם, הרמב"ן פה בהנחה נגיד של הצד השוויוני, לא בטוח שהוא מבין כמו שהברבנל, הרי הברבנל אמר שלא יכול להיות שחלקו את הארץ בצורה שווה, כי זה לא מוצרי, הברבנל, והרמב"ן אומר שזה אולי כן, שאלה מעניינת, איך אתה מחלק? כן, איך אתה מחלק? אז זאת אומרת, איפה הרב תרבה והמעט תמיד, וכל ההגרלות וכל זה? והחלק, החילוק השני היה בין השבט עצמו. שנתחלק חלקו בין משפחותיו. זאת אומרת, חילקנו את הארץ לחלקים שווים, כל שבט קיבל, ואז בתוך השבט הייתה חלוקה, לתוך, עכשיו החלוקה למשפחות נעשתה לרב ולמעט. בסדר? זאת אומרת, כאילו, כל משפחה קיבלה באופן יחסי, לגוד, כאילו, לנחלת השבט, קיבלה ביחס לילדים שלה. שבט שהיו בו, לא יודע מה, 100,000 איש, ושבט שהיו בו 200,000 אנשים, אז השבט של המאה, קיבל פר בן אדם כפול מאשר השבט של ה-200. בסדר? טוב. והרלבג הרכיב שתי הדעות. האמת שאת הרלבג לא מצאתי. חיפשתי אותו ולא מצאתי אותו. ואמר שנחלקה, או רק אני רק מכיר אותו מהברבנל, נחלקה הארץ לחלקים שווים בגורל. בסדר? באמת הייתה חלוקה שווה, וזה היה לפי גורל. עם כל זה, הבעד יהושע להרבות ולמעט כפי עם כל שבט ושבט. זאת אומרת, עוד אפשרות, זה איזשהו צירוף להגיד, מלכתחילה כל אחד קיבל בהגרלה את המקום שלו והארץ הייתה שווה, קיבל חלק שווה, כל אחד קיבל איפה שהוא לא קיבל, ויהושע אחרי זה עשה התאמות.
יש פה קצת קריאה ופסוקים, כתוב פה על פי גורל
מחלק,
בין רב, בין מעט, זה לא משנה אם זה רב
או מעט, לא, נכון, אני אומר, שלב ראשון, החלוקה היא בעצם, אתה מחלק את זה, אחרי זה שלב שני יהיה, התאמה תקרה אחר כך. זאת אומרת, השלב הראשון יהיה, אנחנו מחכים באופן שווה, כל אחד יקבל עכשיו את המיקום שלו, ועל גבי זה נעשה אחר. הברבנל עצמו יוצא להציע הצעה אחרת, אולי אני יוצא ללכת איתו. אומר הברבנל, אומר אני, שאין הדבר כמו שחשבו האנשים האלה שלמים הם איתנו, הוא מעריך פה מאוד, אני אגיד מדלג, הנה חלוקת הארץ היה ראוי שיובחנו בשני דברים. ואז הוא אומר פה רעיון שלו, אולי קצת נסה ללכת. אני אגיד ככה, כל אחד מהנושאים מהפרשנים פה, אפשר וצריך ללמוד אותו אולי יותר. אבל אני רוצה ללכת עם הברבנל, אז אני אומר, שים איזושהי סקירה, שנייה לקבל את הכיוון הכללי ואת את הרעיון. אומר הברבנל דבר כזה. החלוקה היא חלוקה כפולה. אחד זה המחוז, אשר בו יוטל לכל שבט וחלקו ונחלתו, והשני זה כמות הארץ. זאת אומרת, החילוק הוא בעצם חילוק שמורכב משני דברים. אחד, מקום, בסדר? מה שקורה מחוז. אם אתה עכשיו באזור ההר או בשפלה, בגליל או בנגב, והשני זה כמות הארץ לאורכה ולרוחבה, שריתן לכל אחד מהם באותו המחוז. הנה העניין הראשון, הוא באור המחוז, שרבו ייפול נחלת כל שבט ושבט, ראה להתברך לבאר אותו בגורל. למה? כדי שלא תהיה קטטה בין השבטים, שלפי שהמקום האחד יותר משובח מהאחר, ולפעמים ייפול בנחלת שבט אחד, רובה מהארץ הנכבשת כבר, ייפול בנחלת שבט אחר, מה? מהבלתי נכבשת. בסדר? זאת אומרת, יש כאלה שהגיעו למקום שכבר, רובו כבר היה נכבש, כאלה שהגיעו לקטסטרופה מבחינה הזה. אמנם העניין השני, והוא מנחלת הארץ בחילוק כמותה, כמה ינתן ממנה לכל שבט באותו מחוז, שנפל עליו הגורל, הנה זה לא היה מהגורל. כי היה זה המסור ליהושע וללעזר הכל, 12 נשיא העדה, שיראו כל שבט ריבוי אנשיו, ולרב ירבה נחלתו, ולמעט ייתן חלק קטן. תנו חלק, זאת אומרת, כל הפרשנים מנסים ליצור פה איזשהו סידור, הברבנל בעצם מה שהוא אומר, החלוקה פה היא בעצם, הייתה חלוקה כפולה. בהתחלה היה הגרלה. הגרלה לא דיברה על חלוקה שוויונית של מטר רבוע. אבל במה היא הייתה שוויונית? בזה שכל אחד, כל שבט, יכול היה לקבל כל אחד מהאזורים. בסדר, מבינים? זאת אומרת, אתה שבט יהודה, אתה יכול ליפול עכשיו בגליל או בנגב. אתה לא יכול להגיד, ארץ הנגב נתתני, אין לי מים, כמו שאנחנו נפגוש נגיד סיפורים אצל שבט יהודה, אנחנו רואים שיש שם מחסור במים, ואז לעומת שבטים אחרים. זאת אומרת, כל שבט מקבל את האזור שבו הוא צריך לגור, בסדר? ושם זה המרחב שלו, פה הוא צריך לפעול. אגב, אני אגיד אולי עוד איזושהי הערה, באופן כללי על גבולות. אנחנו רגילים היום לתפיסה מאוד, לתפיסה מאוד מודרנית של גבול. זאת אומרת, הגבול הוא מאוד ברור, ויש בו, צריך להיות בו קווים כאלה. זה לפעמים אתה מגיע, אגב, לחלק מקומות, גם בארץ, אתה מגיע לקו הגבול, ואתה די מופתע לגלות, כאילו שאין חומה ושומר, כאילו, זה תקופות שהיה כמעט כלום. בסדר, לא יודע, היה, לא מזמן בנו בגבול עם, גבול עם מצרים, בנו את כל, כל המכשול הזה וזה, כי למה היה צריך לבנות שם ככה? מכירים קצת? זוכר, אני מה אני מדבר? היה סיפור של, כל הסיפור של המסתננים, שהגיעו מאפריקה, נכון? הגיעו בקשה עבודה, בקשה מקלט, כל הפוליטיקה סביב הסיפור הזה, מה הם, מי הם וזה. נגיד, אני תפסתי שם קו ב-2010. 2010, נגיד, אז היינו... אז היית, כל לילה, היו מגיעים, כמעט כל לילה, יכלו להגיע עשרות אנשים. בסדר? כאילו, פתאום הם מגיעים לך, עשרות סודנים שחצו עכשיו, אחרי המקומות הייתה איזה גדר שהם צריכים לטפס עליהם, הם מטפסים על ידי בקלות, והם נכנסים כאילו, הם מגיעים אלינו למוצב, הם לא, הם כאילו באו כדי שנתפוס אותם, כן? כאילו, לא היינו צריכים לעשות, הם עושים כאילו מערבים וזה, בפועל הם באו כדי שהם תופסים אותם, מה היו עושים איתם? בגדול, שולחים אותם לתל אביב. כאילו, זה בגדול, וככה, לכן כך נראית גם היום חלק מתל אביב. מה זה? זה היה כיסטוח כזה, הסיפור של המתקן החולות, כן? אבל אני אומר כאילו, עוד פעם, התפיסה שלנו היום של גבול היא הרבה פעמים כאילו משהו הרבה יותר, כאילו אתה מצפה לראות משהו, בטח במדינת ישראל, כאילו שהגבולות שלנו, אין לנו גבול עם אף מדינה שהיחסים שלנו איתה הם טובים. בסדר? זאת אומרת, יש לנו הסכמי שלום עם ירדן, עם מצרים, אבל כאילו הסכמי השלום ברור שהם הסכם של לא נלחמים עכשיו. אבל לא יודע, אני חושב שנגיד באירופה זה נראה אחרת. בסדר? מי יצא לו להסתובב להיות? יצא לכם להיות מישהו? יצא לו? יצא לך להיות? יצא לך? נו, ובאיך זה נראה? יצא לך לעבור בין מדינות? עם רכבת? מה קורה באמצע? כלום היום, בסדר? כאילו, אני חושב עוד פעם, אנחנו, שוב, נגיד מי שמכיר את המפה של, נגיד של ירדן, איך נראית ירדן היום? מי רוצה לצייר אותה פחות עם האצבע כזה? יש קווים כאלה, נכון? כל מיני קווים כאלה, זה, קווים, בכלל, דיברנו על זה פעם, שחלוקת הגבולות, כאילו, נגיד, באירופה היא לא מקבילה לחלוקת הגבולות, באסיה, אפריקה, כאילו, איפה הקווים יותר ישרים? לא, אני חושב שבאירופה פחות ישרים, למה? כי הגבולות שם יותר עתיקים, יותר הגיוניים. זאת אומרת, כשהמערב, נקרא לזה, הגיע נגיד לאזור המזרח התיכון וזה, אז הוא החליט שצריך שיהיה גבולות, בסדר? ואז יצרו כל מיני חלוקות כאלו כאילו של קווים שחלקם ישרים מדי, כאילו, נגיד בירדן חלק מה... יש אזורים מדבריים שאף פעם לא היה צריך להגדיר בהם גבול. גם בתורה, מי שמכיר, נגיד הגבול המזרחי בתורה, הוא לא ברור. זאת אומרת, עבר הירדן, אם אני הולך עכשיו על הארץ, לא על ארץ כנען, ארץ כנען היא מאוד ברורה, היא עד הירדן, בסדר? ואם אני הולך לארץ, לארץ היותר גדולה, הזכרנו זה שיש כאילו שני חלוקות כאלו, אז מה הגבול המזרחי? בגדול זה קו המדבר פחות, כאילו, למה? כי במדבר לא גרו. אז לא היה קריטי לסמן עכשיו בדיוק איפה עובר קו הגבול. בסדר, אני חושב שגם בתוך חלוקת השבטים, כאילו, כאילו, התנך מחלק. אנחנו נפגוש את רשימת שמות הערים וכל, ואיפה הגבול עלה פה וירד מפה וזה. ואני חושב שעדיין, כאילו, החלוקה היא לא, לפעמים אני חושב, היא באמת, הסיפור של מחוז, יש בו הרבה היגיון, בהבנה שכאילו אתה מדבר על אזור. לא גרו בכל מקום, וגם לא, בטח שזה חלוקת נחלות בתוך אותו עם, אז כאילו, שם נהיה לי עוד יותר ברור שאתה לא, זה לא מדובר על גבול עכשיו שאמורים להיות בו שומרים, נכון? כאילו, אתה לא מצפה שבין יששכר לזבולון יהיה יהיה מעבר גבול כזה, ואנשים ישלמו מכס. טוב, אז בגדול, הברבנאל אומר שהנקודה, אני חוזר רגע על זה, הנקודה שהברבנאל אומר, בעצם החלוקה הייתה, כל שבט קיבל בהגרלה את המרחב שלו. אחרי זה, הפסוקים שמדברים על שני דברים, אומרים, ולרב אתה, כאילו, לא משנה לך אם תהיה הרבה או קצת, אתה מקבל לפי הגרלה, הכוונה, אתה לא יכול להגיד לי, אני שבט קטן וקיבלתי עכשיו, לא יודע, נגיד את הנגב, ואני צריך עכשיו להרים פרויקט של הבאת מים מטורף ואין לי משאבים. לא, אם זה מה שקיבלת, זה מה שקיבלת. או לא יודע מה, אני עכשיו שבט, לא יודע, שהוא לא שבט של לוחמים, ואנחנו קיבלנו שטח עם הרבה ערים חזקות של גויים שלא נכבשו, ועכשיו איך אני אתמודד מול הלאה? אז אתה יודע, זאת המשימה שלך, בסדר? זאת החלוקה בהגרלה. יחד עם החלוקה בהגרלה, הגדרת הגבולות בצורה יותר כאילו ברורה, היא תלויה בגודל השבט. זה בעצם מה שאומר אברבנאל. אני רוצה אולי קצת לקחת את זה לאיזשהו מקום נוסף. ויש פה שאלה, נראה לי יותר יסודית ובסיסית, שלפעמים אנחנו מדלגים עליה. והיא, למה בכלל לחלק את הארץ לנחלות, לשבטים? בסדר? תחשבו שהיום הייתם באים לגור, ושאלו אותך רגע, מאיפה אתה? מאיפה ההורים שלך הגיעו? מאיפה ההורים שלך הגיעו? מאפריקה. אז אתה, המרחב שלך, אתה שומע? זה אשקלון, גם זהו, כן, דרום תל אביב. אז כאילו, אתה בסדר, והם מגיעים, אתם כל התימנים, שלום, אתם צריכים לגור ב... נמצא לכם איזה קרם, סתם, זה... כאילו, יש... כאילו, היו מגדירים, תחשבו, כאילו, זה היה ככה, אתה הגעת מפה, אתה גר פה, אתה גר זה, בסדר? היו כאלה שניסו קצת לעשות את זה, אבל... זה שזה נושא אחר. אבל בעיקרון, אני אומר, ברור, אני אומר, כאילו מאוד מוזר לנו היום להגיד שבינם יש לו אזור לפי שבטים. שמה? גם בזה, אבל למה זה יתארו, כאילו... למה בכלל? הרי בסוף עם ישראל נכנס. אולי זה קצת נוגע בכלל כל שאלת חלוקת השבטים בכלל, נכון?
אולי עכשיו שם זה יתרבה יותר, מה זה יתרבה יותר, לא יהיה למקום.
אוקיי. ואז מה יקרה? לא, אבל אני אומר עוד פעם, אם אנחנו יותר ואתם פחות, אז למה שלא נתחלק בצורה שהיא יותר הגיונית? למה שאנחנו, למה חושב את גאו צריכים להצטמצם במקום קטן?
לא, מה זאת אומרת? כי נתחיל לראות איזשהו מקום, כי נגיד יהודה זה לוחמים, שכר לומד תורה, זיוון מסחר, לבי ותקדש. למה אתה יכול להגיד לכלום, בוא נערב את זה? אז אגב זה שאנחנו שונים באופי ובדנ"א,
אז אני אומר, ברור שאתם אומרים דברים נכונים, אני צריך להבין אותם יותר. א', כי היום אנחנו לא חיים ככה. היום אתה מחלק אנשים, אתה אומר להם, אתה שומע, אתה זה... אז כאילו, יש קומות שמחלקים אותם. יש אנשים פחות לוחמים שהולכים אותם לנחל, נגיד. אז טוב, בתורה הדבר תופס מקום מאוד משמעותי, נגיד, יש פרשייה מאוד מוכרת שבה אנחנו רואים כמה זה חשוב לתורה, שימור הנחלה. איזה פרשייה? בנות צלופחד, נכון? בנות צלופחד, צלופחד מת במדבר, אין לו בנים, ואז שואלים מה נעשה עם הנחלה שלו. אם אין לך בן שיקבל, בנות לא יורשות, אז לכאורה הנחלה מתמוסה באות הבנות ואומרות, אנחנו רוצות שיהיה לנו נחלה בארץ. ואז הקדוש ברוך הוא, משה שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, בנות צלופחד עוברות, אם אין בן, הנחלה עוברת לבנות. טוב. ואז באים השבט שלהם ואומרים, וקרבו ראשי האבות למשפחות בני גלעד, בן מחיר, בן מנשה, משפחת בני יוסף, ודברו לפני משה, לפני הישים, ראשי האבות לבני ישראל, בסוף ספר במדבר, פשוט מסעי. ויאמרו, את אדוני ציווה השם לתת הארץ בנחלה בגורה לבני ישראל. בסדר? ואדוני ציווה והשם לתת נחלת צלופחד, אחינו לבנותיו, עד כאן המציאות. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל, מה יקרה עכשיו? מה הם יגדלו ומה הם ירצו לעשות? להתחתן. הם עכשיו התחתנו עם מישהו משבט זבולון, ונגרע נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף נחלת המטה אשר תהיינו להם, וגורל נחלתנו יגרע. בסדר? זאת אומרת, איך יכול להיות שעכשיו הם התחתנו ויקחו לנו חלקים מתוך הנחלה לשבט אחר? מה אומרת התורה? לא אומרת להם, טוב, תירגעו, זה כולו נדלן, מה קרה? תהיו קצת יותר זה. מה אומרות להם? אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ויצא משה את בני ישראל לפי השם, לאמור, כן מתי בני יוסף דוברים, זה הדבר שציווה השם לבנות צלופחד, לאמור, לטוב ביניהם תהיה לנו נשים, תתחתנו עם מי שאתם רוצות, אך, למשפחת מתי אביהם תהיה לנו נשים, בסדר? זאת אומרת, מי שאתם רוצות, רק בתוך השבט הזה, עכשיו ברור יש פה איזושהי, ולא תיסוב נחלה בבני ישראל ממטה, מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. יש משהו מאוד חזק ברצון הזה, לשמר על הנחלה שיש לכל אחד מהשבטים. יש סיפור אחר בתנך של, שגם הוא קשור אולי לנחלה של מישהו שדבק בנחלת אבותיו, דבק בה עד מוות. נבות הישראלי, נכון, שצלופך, שאחאב רוצה לקנות ממנו כל הסיפור הזה. טוב. אבל אני אומר, אל מול הדבר הזה, חשוב גם להגיד דבר נוסף. הגמרא תגיד במסכת תענית, שאמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים בישראל כ-15 באב ויום הכיפורים. למה? מה קרה ב-15 באב? אחד ההסברים בגמרא ש... זהו, זה בטח מה שיותר מפורסם, אבל מה שהגמרא אומרת, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה. זאת אומרת, נוצר איזשהו ערבוב. אנחנו די מהר אנחנו נגלה שכאילו אנחנו כבר לא שומרים על הייחודיות השבטית, זה קשור אולי גם לגלות סרט השבטים, אבל באמת גם היה משהו שהדבר הזה הותר. מה ידרוש? זה הדבר שהציבה השם לבנות צלופחד, זאת אומרת זאת הפרשייה שעליה אנחנו מדברים. דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה. אז רגע, אז יש פה איזשהו שינוי. זאת אומרת, אז אולי נשאל ככה, אם החלוקה לשבטים היא טובה, למה היא מתבטלת? ואם היא מתבטלת והיא לא טובה, אז למה? למה היא הייתה בכלל? נכון, אז כנראה שזה הסיפור, זה היה צריך אולי להבין למה. כדי להבין את זה יותר, אנחנו אולי צריכים טיפה להבין יותר את הקשר, את המשמעות של הקשר בכלל בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכו', והארץ הייתה תוהו ובוהו. יש את הארץ, יש את השמיים, שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. את הארץ, הקדוש ברוך הוא נותן לנו, שמה המטרה שלנו בסיפור הזה? אנחנו צריכים לעבוד, לתקן את התוהו ובוהו הזה, את לעובדה ולשומרה. והאדם נשלח אל הארץ כדי לתקן אותה. אבל האדם הראשון, מה קורה לו? האדם הראשון חוטא, ובעקבותיו כל כאילו האנושות, המציאות כולה נופלת. במהלך הדורות, הקדוש ברוך הוא כל פעם כאילו בוחר בעצם דמויות שעתידות להיות דמויות שמגיעות כאיזושהי נציגות שמתקנת. אנחנו נתחיל לפגוש אצל נוח, שהוא כאילו דמות אחת נגיד שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, ועל שמו יקראו מצוות. בני נוח, זאת אומרת, כבר הייתה כאילו אנושות יותר גדולה, הקדוש ברוך הוא משמיד אותה, משאיר משהו אחד. בשלב השני, 10 דורות מאדם ועד נוח, ומנוח ועד אברהם. השלב הבא היא אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא בעצם בוחר בעם ישראל לשמש כנציגי האדם בעולם. בסדר, נגיד הגמרא במסכת יבמות, דורש את הפסוק ביחזקאל, ואתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם, ככה אומר יחזקאל, אומרת הגמרא, אתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים קרויים אדם. מה המשמעות של זה? אנחנו מגויים לא בני אדם? כאילו, אז מה הכוונה? בסדר? אנחנו מתייחסים אליהם כבני אדם ולא כבני אדם. בוא נשאל אפילו שאלה יותר פשוט. האם הם בני אדם במובן הפשוט, המילולי? ברור, נכון? כולנו בנים של אדם. זה חלק ממה שמשתף אותנו. אבל מה מייחד את עם ישראל? אני אומר, את התורה, אנחנו מתייחסים, עם ישראל הוא נציג האדם. בסדר? זאת אומרת, הוא בעצם, מה שהיה אמור לעשות אדם הראשון ולא עשה, במהלך ההיסטוריה נבחר עם שזה התפקיד שלו. כאילו אנחנו מבינים שלא כל, שהאנושות כולה לא יכולה לעשות את הדבר הזה. יש מישהו שהוא אמור לייצג את האנושות ולעשות את הדבר הזה. כמו שנוצר צמצום באדם, האדם נשלח אל הארץ. גם בארץ אנחנו נמצא צמצום. בתורה, אחרי, כאילו, זאת אומרת, בשלמים יותר מתקדמים בתורה, אנחנו נפגוש את הארץ, שהתורה מדברת על הארץ, על איזה ארץ היא מדברת? על ארץ ישראל, בגדול, נכון? עכשיו זה לא סתם, ראינו כבר, מה הזכרנו את זה כמה פעמים, ראינו את הרמב"ן שמדבר על זה שדע ואמן שגן עדן מקום בארץ. זאת אומרת, באמת ההבנה שיש יש מקום בארץ שהוא, אנחנו יכולים לזהות אותו כגן העדן, וזיהינו אותו בצורה מאוד פשוטה, איך אנחנו יכולים לזהות את גן עדן? גן עדן מוקף ב4 נהרות. מה הם הנהרות? מעולה, זאת אומרת שהם מזוהים היום את הפרט והחידק, אנחנו מכירים אותם במרחב שצפונית אלינו, והנערות השניים זה בעצם מזוהים כשני היובלים הגדולים של הנילוס. מה שהמרחב שנמצא באמצע זה בעצם המרחב של ארץ ישראל הגדולה, כאילו השלמה. מופיע, לא יודע, מופיע גם בנבואה, חזקאל מדבר על זה שארץ ישראל ביום תהרי אתכם מכל אמונותיכם ושבתי את הארי נבנו החרבות וארץ הנשמה תעבד, זאת אומרת שעם ישראל יחזור, ואמרו, הארץ על הזו הנשמה הייתה כגן עדן. זאת אומרת, יש איזושהי התייחסות לארץ ישראל כאיזשהו מקום כזה. טוב, מה מיוחד בגן עדן? מה קרה שם בגן עדן שייחד אותו? בגן עדן הקדוש ברוך הוא מתהלך בגן, נכון, לרוח היום. אדם הראשון שומע, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. הוא שומע את הקדוש ברוך הוא כאילו מסתובב ומתהלך פה. יש איזשהו מפגש מאוד מאוד קרוב בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה כמובן מזכיר לנו את ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל, שעל ארץ ישראל נאמר, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך הבא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. יש איזושהי השגחה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל. מה שקורה פה, הקדוש ברוך הוא כאילו רואה אותו בצורה מיוחדת. יש פה איזשהו גילוי שכינה, ולכן נגיד תהיה פה איזשהו גילוי של קדושה. היו מצוות שתלויות בארץ. המשנה המסורת כן מדבר על 10 קדושות, יש רמות קדושה, דברים שהקדוש ברוך הוא מופיע פה. אחרי שעם ישראל מקבלים את התורה במדבר ומתחברים מחדש לעץ החיים, כמו שיגיד שלמה, עץ חיים היא למחזיקים בה, אז יכולים עכשיו לחזור אל גן העדן ועץ הדעת. כמו שראינו, הכניסה לארץ ישראל היא בעצם תהליך החזרה, דיברנו את זה בתחילת הספר, מי שזוכר, המפגש של יהושע עם המלאך, זוכר שעומד מלאך וחרבו שלופה בידו, מה זה, את מי הוא מזכיר לנו המלאך הזה? את? זוכרים? לא, 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 יותר, יותר אחורה, הולך יותר אחורה. אנחנו חוזרים עכשיו לגן עדן, אז מי, מה זה? הקרובים ולאט החרב המתאפרת, שעומדים בכניסה לגן העדן. ומה שואל אותו המלאך? אומר לו, שואל אותו מה, עלן אותם לצרנו? הוא אומר לו, אתה באתי. הוא אומר, חזד שם, אז אמרנו יותר בהרחבה, מה זה אתה באתי? על אבון ביטול תורה. ושאלנו, מה קשור, הוא עכשיו באמצע זה, מה קשור אבון ביטול תורה? הנקודה שהמלאך שואל אותו, זאת אומרת, האם אתם מחוברים לעץ החיים לפני שאתם באים לחזור לתקן את חטא אדם הראשון ועץ הדעת? זאת אומרת, החזרה לגן העדן היא קשורה לסיפור הזה. כשהקדוש ברוך הוא מחלק את הנחלות לעמים בכלל, אנחנו פוגשים ביטוי מעניין. הוא אומר, משה רבנו יגיד בשירת האזינו, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה זה אומר? אם נחזור לפרשייה שבה מתחלקת הארץ, אנחנו פוגשים את זה אחרי המבול אצל נוח, אנחנו פוגשים 70 עמים שמקבלים את הנחלות. ה-70 עמים האלה מזכירים לנו כמובן את מי? את 70 הבנים של צאצאים של יעקב. נכון? זה פרשת שבוע שלנו עכשיו. שיורדים למצרים ישראל בגרעין הראשוני שלו, כאילו פעם ראשונה שופכת עם זה, כשהוא, יש את הגרעין הזה של המשפחה, של 70 האנשים האלו שעומדים במספרים, אנחנו מכירים אותם, 70 אומות העולם. עד היום אנחנו משתמשים בזה ביחס לאומות. זאת אומרת, זה מספר של, לא יודע להגיד היום, כמה עמים אנחנו סופרים, זו שאלה בטח גם שאלה גדולה איך מגדירים עמים, אבל אני אומר, מבחינת הייצוג העקרוני, אנחנו מדברים בשביל על 70, על 70 עמים, שעומדים במקביל ל-70 נפש יעקב שיורדים, כל יום יורדים לזה, 70 נפש. יש משהו בהקבלה, משה רבנו אומר, שהחלוקה של הנחלות, של העמים בעולם, מקבילה לחלוקה של עם ישראל. עם ישראל הם בעצם כאילו איזשהו פרט מייצג של הדבר הזה. כאילו לכל עם יש איזשהו ייצוג בתוך המרחב של עם ישראל. ה-70 אנשים האלה, משפחת יעקב, כל אחד מהם כאילו נושא על גבו את התיקון של אחד העמים. לכן, בחלוקה של הנחלות, הקדוש ברוך הוא יגיד, חלק השם עמו יעקב, חבל נחלתו. כמו שהלוויים, דיברנו בפרק בפעם הקודמת, הלוויים הם בעצם אלה שלא זוכים לנחלה כי השם הוא נחלתם, אז ביחס גדול יותר, עם ישראל לא זוכר לנחלה כי השם הוא נחלתו. במה זה יבוא נגיד לידי ביטוי? לדוגמה, במצוות שקשורות לארץ, נגיד בשביעית, כל הסיפור של יובל, שביעית, בהקשרים אלו, זה נגיד תורמת הארץ, לא תמחל לצמיתות, למה? כי לי הארץ, כי גרים ותושבים, אתם ימדי. עם ישראל הם גרים ותושבים בארץ, כי בעצם אנחנו חיים במרחב שהוא שייך לקדוש ברוך הוא. החיים בארץ שהמשמעות שלהם זה איזושהי עמידה ככה מול הקדוש ברוך הוא, זה חיים עם איזושהי מטרה, עם איזשהו ייעוד מאוד מאוד ברור. ונגיד ככה, כאילו הרבה פעמים שאלת הבחירה של עם ישראל, שאלה שלפעמים מפריעה לנו בהקשר של עמים אחרים שטענו שהם נבחרו, נראה, הדבר הכי בסיסי, הכי ראשוני, היא שאלת המשמעות של הדבר הזה. זאת אומרת, שאלה לא מי הוא העם הנבחר, אלא יותר מזה, מה המשמעות של להיות עם שנבחר. להיות עם נבחר, הכוונה מה, יש לי יותר זכויות או יותר חובות. וההבנה שלנו, כשאתה נמצא במקום כזה, יש לך בעיקר יותר חובות. זאת אומרת, אתה עומד במקום שהחיים בו הם יותר מאתגרים. ארץ שיכולה להקיא אותך אם אתה לא מתנהג בסדר, לא קיבלנו ארץ, לא קיבלנו, לא יודע, מרבצי נפט, או דברים כאילו שאפשר, אתה יכול בעזרת הכסף לשים את כל המונדיאל אצלך, לעשות איזה עוולות שאתה רוצה, והעולם יגיע וישתוק, כי יש לך... זאת אומרת, קיבלנו באמת מרחב שהוא יותר מורכב, יש בו הרבה יותר עבודה. בכלל, נגיד שהמרחב שבו אדם גר הוא מרחב שמשפיע עליו. יש שיר מפורסם, שניחובסקי שאומר, אדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה, אדם אינו אלא תבנית, נוף מולדתו. זה ביטוי כזה מאוד מוכר, שבעצם אומר, מה אתה, יש קשר וזהות מאוד גדולה בין המרחב שבו אתה גר לאופי שלך. בוא ניקח דוגמה פשוטה אולי זה, ואחרי זה נגיד, הבדלים בין עיר, לא יודע, זה יישוב שהוא זה. נגיד אחד ההבדלים, סתם, אני אומר, זה עוד לפני הטופוגרפיה וזה. בעיר יש לך הכל, הכל זמין. מה זאת אומרת? ולכן הרבה פעמים אין לך את הצורך, נגיד, לדחות סיפוקים. עכשיו אתה רוצה להכין אוכל, אתה נתקעת במטבח ואין לך, חסר לך משהו, מה אתה עושה? אתה קופץ את הסופר, בסדר? אם אתה גר באיזה יישוב שיש בו איזה מכולת אחת שאין בה כזה, אז מה אתה עושה? אז שתי אפשרויות, או שאתה הולך לשכנים, ולכן נוצרות הרבה פעמים קהילות יותר חזקות, או שאתה לא עושה. בסדר, זאת אומרת, זה אופי, באמת הרבה פעמים סתם, זה יוצר אופי אחר של אנשים. אני אגיד, אבל זה קצת אולי טיפה יותר בגדול, ברור שיש אופי שונה של, ניקח את תל אביב וירושלים, זו הדוגמה אולי הכי קלאסית. יש הבדל בין ירושלים ותל אביבים? יש הבדל, נכון? כאילו, ירושלים היא עיר עד היום, שהיא עיר יותר דתית, נכון? יותר, כאילו, יותר סגורה קצת, יותר דתית, כאילו, האם יש, כאילו, המקדש לא נמצא בירושלים, למה ירושלים היא עיר כזו יותר, יותר רוחנית ודתית? אז א', יש משהו שיש בה יותר, אולי, ויותר קר ויש בה יותר רוח. אבל זה מעניין סתם, אני אומר, זה בצחוק, כאילו, חצי בצחוק, אבל יש בזה גם משהו נעלי מעניין, שההר יש בו משהו אחר. אבל בואו נגיד שהחיים בהר הם יותר קשים. כאילו יש משהו יותר קשה לגור בהר, וזה יוצר גם אופי אחר. נגיד הים והשמש של תל אביב יוצרים אופי, זאת אומרת, אין לך, אפילו סתם, אין גבולות כל כך. אין לך, אין מה שמגביל אותך. בירושלים, הרים סביב לה. ירושלים, אתה נמצא, מאוד ברור לך מה התיחום שלך. בסדר? נגיד אזור השפלה הוא אזור הרבה יותר... כל הדברים כאילו שברור שהם משפיעים עלינו. לא דומה מי שגר בגליל למי שגר בנגב. בסדר? או מי שגר בגליל או בנגב למי שגר באמריקה. ברור שכל דבר כזה הוא יוצר איזושהי השפעה. אני מנסה שנייה לאסוף את הדברים האלו, אני אומר, נגיד אולי דבר כזה. החלוקה של השבטים לנחלות שונות כנראה נובעת מהעובדה שלכל שבט יש איזושהי ייחודיות שצריכה לבוא לידי ביטוי. כל שבט מבטא איזשהו משהו אחר בתהליך התיקון שאנחנו מנסים ליצור בארץ. יש פה אדם שחוזר לארץ, אנחנו כשפטים, אנחנו עושים את זה, זאת אומרת, כל אחד יש לו את התפקיד שלו לעשות את המשימה שלו. המשימה שלו היא גם תלוית מקום, כי יש קשר בין האופי לבין המקום, הדברים שמשפיעים אחד על השני משני הכיוונים. כל שבט כאילו מוציא את הכוח שתמון בו, ואת הכוח שתמון במרחב שאליו הוא מגיע. ואיזושהי עבודה הדדית כזאת, היא מאפשרת את הדבר הזה. אם אני חוזר סתם כאן לשאלה שאלנו, נגיד על, על, על אפרים ומנשה, אם אתה, אם החלוקה של הארץ היא בסוף לפי מספרים, נגיד כמו שאמר אברבנאל, אז מה הרוויחו אפרים ומנשה? הם קיבלו שני מרחבים שונים, שמה הם צריכים לעשות? הם צריכים ליצור בהם תיקונים שונים. מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, מבחינת המטר רבוע, הם קיבלו אותו מטר רבוע, נקרא לזה. לא, עוד פעם, לא יודע אם באמת זה מטר רבוע או שזה מרחב, יכול להיות שזה שאלה כמה אתה מתחשב בעוד נתונים שם, לא יודע זה. אבל אם ברעיון, הם לא קיבלו שלך יותר, יותר גדול בגלל זה, אבל הם קיבלו שתי משימות שונות. בסדר, אפרים ומנשה כראובן לשמעון, הכוונה, כל אחד מהם יקבל משימה, יהיה לו אופי אחר, יהיה לו אופי ייחודי, והוא יקבל משימה כמו כל אחד מהילדים פה. לא עוד, לא עוד נדלן. בכלל, יש פה, העבודה פה היא עבודה, אבל שכאילו, היא קורית כאוסף של, של פרטים שיוצרים ביחד משהו שלם. אנחנו מכירים, יש הבדל בין מצבות למזבח בתורה. האבות יוצרים מצבה, שהם עובדים, ושלב מאוחר יותר, זה רש"י אומר, שלא תקים לך מצבה, אפילו לשמיים. למה? כי את זה סנה. כזאת שבחור, כאילו, בתחילה, אצל האבות הייתה אהובה, אהובה לו בני האבות, ועכשיו סנאה. למה? זה קשור גם לזה שהעמים עושים את זה, אבל מה ההבדל בין, בין, בין מצבה למזבח? מצבה זה אבן אחת שאתה מציב אותה ואתה עליית הזאת. מזבח זה אוסף של אבנים. בדרך כלל מכמה אבנים יוקמו המזבחות בתורה? 12. למה? כנגד שאתה, זה אותו רעיון. הרעיון הוא שאנחנו מצרים עכשיו ליצור משהו שהוא יוצר מה שנקרא אחדות ולא אחידות, מה שנקרא. בסדר? אנחנו לא מדברים על קור היתוך, שבעצם לוקח הרבה הרבה צבעים ועושה אותם צבע אחד. אלא אתה לוקח צבעים שונים ונותן להם להיות צבעים שונים. יכולים להרגיש את זה, נראה לי, בצורה מאוד משמעותית, נגיד עם גלי העלייה שהיו לארץ. בסדר? בשלב ראשון, בן גוריון מנסה לעשות כור היתוך. מה זה אומר כור היתוך? להפוך את כולם להיות אשכנזים. מה זה צברים? מה זה קשקוש הזה? בסדר, להפוך את כולם להיות אשכנזים, כאילו להיות אירופאים. מה, כאילו צברים הם מה? הם מנגנים בפסנתר כולם, ומה, מה זה צברים? אין דבר כזה, מה זה צברים? אם אתה מביא אנשים שם בחוץ, אז אין מושג כזה. אז כל אחד המציא משהו אחר, יש מישהו אחד אמר צברים זה ערבים, אחד אמר צברים זה... בגדול בן גוריון ניסה לעשות כולם מערביים. אבל הדבר הזה באמת לא עבד בסוף. זאת אומרת, היום אנחנו נגיד, כבר אחרי קצת איזשהו גל גדול של אנשים שקמו ואמרו, יש לי כל כך הרבה דברים יפים שהבאתי איתי, מסורות כל כך יפות, במוזיקה, באוכל, בלבוש, באלף אחד דברים שאני רוצה, אני לא צריך לראות כמוך. תן לי להביא את הייחוד, את הצבע שלי. בסדר? זאת אומרת, זה באמת לא, כאילו כשאתה מסע את כולם, זה לא כל כך עובד. עם כל זה אני אגיד עוד משהו. אנחנו יודעים שבסוף שבטים הותרו לבוא זה בזה. אולי אם זה ככה ננסה לסיים, שהשבטים הותרו לבוא זה בזה. למה? יש משהו שכוחות מופיעים בעולם, יש את זה בדרך כלל כמה שלבים. בשלב הראשון, כל כוח מופיע בצורה מאוד מאוד שלמה. אברהם אבינו איש החסד, אז הוא מופיע חסד בצורה מאוד מאוד שלמה. מי נולד לאברהם? יצחק. יצחק מה המידה שלו? הגבורה, הדין. זאת אומרת, איזשהו מרחב אחר, כאילו יצחק הוא דמות אחרת, כאילו אפילו בצבעים זה כאילו דמיון הוא משהו מאוד מאוד אחר. הוא לא פורץ, הוא לא זה, הוא מאוד... אז כל אחד מהם מופיע משהו בצורה שלו. יבוא אחריהם יעקב ויהיה מידת התפארת, שהיא כוללת את שניהם. זאת אומרת, אם אתה מראש הולך על המשהו הפר והבאמצע הזה, אז יוצא לך משהו מאפן כזה. אבל כשאתה הולך על משהו, כאילו שאתה מופיע משהו לקצה אחד, ואז מופיע אותו משהו לקצה שני, הרבה פעמים אתה יכול לקבל מזה וליצור משהו סינתזה שתהיה באמת, כאילו תקבל, שאתה ליצור משהו אחד שהוא נכון. יכול להיות שזה קצת מה שקורה פה גם עם השבטים. זאת אומרת, כל אחד מהשבטים נכנס ויוצר משהו במקום שבו הוא חי. אבל אחרי שהדבר הזה מופיע אולי לקצה, אז כי אנחנו נפגוש את זה אולי בספר שופטים, זה יהיה כאילו באמת, ספר שופטים יהיה כאילו הספר השבטי, שבו כל שבט מופיע את העניין שלו. השלב הבא, כבר יהיה אפשר ליצור כל מיני חיבורים שיקחו מהכוחות האלה שהופיעו ויולידו עכשיו דברים חדשים. אנחנו כן רוצים בסוף להרבב את הצבא, כאילו זה, אבל הערבוב הזה לא צריך לבוא מתוך זה שמישהו אחד מוחק את עצמו. מבינים מה אני אומר? ואנחנו, נצא היום שלא יודע, אפילו נגיד, קח את העולם שלנו היום, אם אדם יש לו חלק מידע כזאת, חלק מידע אחרת, אז אני לא רוצה שהוא יהיה אחד מהם, אני רוצה שהוא יהיה משהו חדש שמקבל משניהם, כאילו, לגמרי, כאילו, מה זה? כן, שרגיש שייך ושיבין שהעולם הזה את המקום שלו, את המשמעות שלו, משני הכיוונים. מה זה? איפה, מתי זה קורה? לא, בשופטים עוד לא. נכון, אבל שם זה סיפור... לא, נכון, לא יודע, האמת שאני לא יודע להגיד. צודק. לא, לא יודע להגיד, לא יודע להגיד מתי זה קורה. יכול להיות שקורה שם, אני לא יודע להגיד האמת. טוב, אולי נעצור עם זה פה. כאילו, נעצור עם הדבר הזה פה. זה קצת, בכלל כל הסיפור של החלוקה. בעזרת השם עוד חזרו כל החלקים, כי נוכל לקבל תמונה שלמה יותר גם אנחנו.